ישמע. זה כלל גדול בתורה, תדעו לכם. בן אדם לא יכול להגיע ללימוד תורה לשמה רק לשם שמיים, אם הוא לא יעבור את השלב של לא לשמה. מה הכוונה? כן, תלמד תורה כי יש לך אינטרס בזה. אבל במחשבה שלך אתה רוצה להגיע שלא יהיה לך שום אינטרס. זאת אומרת, שלא לעבוד את השם בשביל לקבל שכר, אלא לעבוד את השם כי אני אוהב את השם. זה כמו שמישהו נותן לך מתנה. את מי אתה אוהב? את המתנה או את מי שנתן לך את המתנה? לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו אוהבים מה? את המתנה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. ומה אנחנו אוהבים? את המתנה. זה טעות. צריך לאהוב את מי שנתן לך את המתנה. את הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק המשמעות של ההבדל הקטן. לאהוב את נותן המתנה. זאת אומרת, אני אוהב את נותן המתנה, אני רוצה לתת לקדוש ברוך הוא מה שאני יכול, כי הוא נתן לי הכל, ואני יודע שאם אני אתן לו, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. להתחבר לקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר גדול. אבל מה? בדרך יש את כל מיני, את העולם הזה וכל מיני תענוגות, ואני ממש מרגיש שאני חי בתוך העולם הזה, והעולם הזה הוא אמיתי לגמרי בשבילי, ומה זה העולם הבא ומה... אז מה אומרים? תעשה את זה שלא לשמה. תעבוד, תמצא לעצמך תירוצים. כמו שאמרתי, בסופרמרקט, תשכנע את עצמך שהעזרה שאתה עוזר עכשיו לאותו בן חבר שלך, זה כמו בסופרמרקט. אתה בעצם עוזר לעצמך. מתוך זה אתה תרגיל את עצמך לפעול טוב, לעשות טוב. ואז אתה תגיע בסופו של דבר, כי זה המטרה שלך. המטרה שלך להגיע ללשמה. המטרה שלך באמת להגיע לאהוב את כולם, כי בסך הכל בתוך תוכנו אנחנו אוהבים את כולם. אבל מה? לצערנו הרב יש אגו, יש זה, וכמו שאמרנו, אני לא צריך לוותר על האגו. סיפרתי לכם את הסיפור עם הבני זוג שבאו לייעוץ? שהיה להם בעסק, היה להם בעיות בעסק. לא יודע, טוב, נספר לכם את זה עוד מעט במהירות. שתי בני זוג באו לרב אדם סיני, שהוא מייעץ בזוגיות, הוא גם קבליסט לא קטן, ובאו אליו ואמרו, רבים, בלגני, מה הבלגן? יש להם עסק, והעסק כמעט פשט את הרגל, עד שהאישה נכנסה והצילה את העניינים. והיא באה אומרת לרב, תראה כבוד הרב, בעלי הביא את העסק, עוד שנייה אחת, פשטנו את הרגל, נושים, טלפונים, בלגנים. אני נכנסתי, עשיתי סדר, סידרתי את העסק, ברוך השם אנחנו עכשיו על הדרך הנכונה. עכשיו הוא עוד פעם מתחיל את השטויות שלו, עוד פעם מתחיל לעשות שטויות. הוא שואל אותו, מה יש לך להגיד? הוא אומר, תראה כבוד הרב, אני באמת, אני אומר לך את האמת, אשת חיל. מאה אחוז, היא הצילה את העסק. והיא אומרת, כן, אתה פרייר, אתה כל החבר שבא אליך, אתה נותן לו ואתה לא עוזב. והוא אומר, בא אליי חבר, לפני שבועיים, חבר ילדות, גדלתי איתו. בא, רצה לקחת סחורה. זרקה אותו. זרקה אותו מהמקום. איזה התנהגות זאת? הוא אומר, כן, אתה פרייר, זה חבר זה? זה חבר, בא לוקח, הוא חייב לך כסף עוד מקודם, בא לקחת? כאן הרב הפסיק אותם. אמר, רגע, בואו נחשוב מה קרה כאן. את אומרת שהוא בעצם הולך להוריד את העסק ביגון שאול, מה שנקרא. הוא אומר, זה חבר שלי. עכשיו תראו, מה אומרים בזוגיות? צריך? מה צריך? לוותר. התחלנו את השיחה עם לוותר. צריך לוותר. מה זה לוותר? אני צריך לוותר על האני שלי? על הרצון שלי? אבל זה אני. אם אני מוותר על האני שלי, על האגו שלי, על הרצון שלי, אז מי אני? כלום. שום דבר. אך לא. אם הוא יוותר או את תוותרי, בעצם הפסדתם. זה לא המטרה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה בדיוק הפוך. לקחת את האני שלי עם האני שלה, לחבר אותם ביחד. מה יש לי עכשיו? אני כפול. שתיים. זה נשמע מצחיק, נכון? אבל זה בכלל לא מצחיק. כשמסתכלים שתי אנשים משתי הצדדים של התמונה על אותו דבר ופועלים ביחד, טובים השתיים מן האחד. בואו נראה בעסק הזה איך זה עובד. היא אומרת, הבן אדם כבר לקח אצלך פעם אחת, בשום פנים ואופן אתה לא יכול לתת לו עוד פעם. מה הוא אומר? הוא חבר שלי מילדות. אפשר לחבר את שתי הדברים ביחד? בלי שום בעיה. פשוט מאוד. צריך לשבת עם הבן אדם, להגיד לו, שמע, אתה חבר? אם אתה חבר באמת, אתה יודע שעד עכשיו היינו בצרות. עכשיו רק הצלחנו לתרומם. ואתה עוד חייב לי כסף מפעם שעברה. אין לי אפשרות כרגע לתת לך. אתה עוד לא החזרת לי את הכסף הקודם. עכשיו, אם הוא באמת חבר, מה הוא יעשה? סליחה, באמת אתה צודק. אני קודם כל אלך להביא לך את הכסף שלך. ואם הוא לא חבר, שעשה לי שלום. אבל ככה, לא זרקתי אותו, וגם לא נתתי לו. בעצם עשיתי את שתי הדברים. גם את העני שלה, שהיא לא רצתה לתת לו, גם את העני שלו, הוא לא רצה לזרוק אותו מהמקום. חיברנו שתי הדברים ביחד, קיבלנו תוצאה, חבל על הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו מפעילים את הראש, כמו שאמרנו, את המחשבה, את השכל, הנשמה הקדושה שקיבלנו, ומבינים שהמטרה שלנו זה להתחבר. איש על דגלו לבית אבותיו, כל אחד עם הדגל שלו, כל אחד עם הכוחות והיכולות שלו, כל אחד עם הדברים שלו, להתחבר ביחד. והביחד הזה, של כל אחד ואחד עם היכולות שלו, עם הייחודיות שלו, יוצר את האחדות המושלמת. תארו לעצמכם צבא, יום אחד יבוא הרמטכ"ל, יגיד, יש לי רעיון, מהיום חיל אחד. למה צריך חיל האוויר, חיל המודיעין, חיל זה? זה יוצר פילוג. נהיה כולנו ביחד, שווים. נעשה חיל כללי. נשמע הגיוני? איך צבא כזה יכול להילחם? חיל כללי. יהיה התקפה מהאוויר? מה לעשות? יהיה התקפה מהים? אין חיל הים. מה? חייבים! עכשיו, מה היופי? אנחנו צבאות השם. השם, כל אחד ואחד ישמור. אני חיל הים, אתה חיל מודיעין, אתה חיל האוויר. כל אחד את התפקיד שלו ביחד, יוצאים למלחמה ומנצחים. אבל אם נלחמים אחד בשני, או אם רוצים להיות אחד כמו השני, לא עשינו כלום. אומרים, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו. אומרים, מסבירים שבן אדם צריך לקחת את התורה שלו מכמה מקורות. ברגע שהוא לוקח את התורה שלו ממקור אחד בלבד, הוא יוצר בעצם בעיה. כאשר בן אדם לוקח ממקור אחד, הוא בעצם נהיה טוקי. ואנחנו לא רוצים טוקי. אנחנו רוצים בעצם בן אדם עם יכולות אינדיבידואליות שלו, שיתרום לחברה. אם אנחנו כולנו נהיה אותו דבר, לא עשינו כלום. אם כל אחד ואחד הוא עוד חלק בתוך המכונה, המכונה עובדת, יש תוצאות. תראו לכם מכונה שכל הברגים זהים. אי אפשר לבנות מכונה.
כולנו בני איש אחד אנחנו.
נכון. אבל כל אחד עם היכולות שלו, והכישרונות שלו, והדברים שלו. נכון, בדיוק. ואת זה אנחנו חייבים לקבל. לקבל את זה בצורה כזאת שאנחנו נבין שיש לנו את היכולת לבנות את עצמנו, וביחד עם זה גם לבנות את החבר שלנו. לא להיות לבד. ישנה עוד נקודה מאוד חשובה שאיתה אנחנו נסיים. אם יש לכם כמה שאלות, אז בוודאי אין לי שום בשמחה, אני נשמח לענות על השאלות. כאשר אנחנו מדברים על העניין של ואהבת לרעך כמוך, אספר לכם סיפור מאוד מעניין. היה מגיד ירושלמי שקראו לו רבי בן ציון ידלר זצ"ל, והוא סיפר שלפני עשרות שנים נוסדה בירושלים אגודה, חבורה כזאת חשאית שהמטרה שלה הייתה עזרה הדדית לחברי החבורה. זאת אומרת, התאגדו כמה קבוצה והם פשוט כל אחד שם כסף כדי שיעזרו אחד לשני בחבורה. והוא הלך לבקש ברכה מהרבא מבריסק. והוא שאל אותו, בעצם העניין, מה זה בעצם? הוא אמר לו, מה יוצא לך מזה? כאילו הוא רצה לדחות אותו, מה יוצא לך מזה? עזוב אותך. אז הוא אמר, אני לא מבין, אבל יש כאן דבר נפלא. עזרה הדדית, אחד לשני. אומר לו, והוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר, זה ואהבת לרעך כמוך? אין כאן שום אהבת לרעך. למה אין כאן שום אהבת לרעך? יש כאן אהבת עצמו. על הרעתה נכנסת לקבוצה, כזו שיש לך אינטרס אישי. אם יבוא מישהו מחוץ לקבוצה, תעזור לו? תעזור לו? מה? אז זה ואהבת לרעך כמוך? אם יבוא מישהו מחוץ לקבוצה, לא תעזור. מה התפקיד שלנו?
ואהבת לרעך, אם הוא כמוך.
או, זה הטעות הגדולה. זה הטעות הגדולה. אתה צריך לאהוב כל אחד, גם אם הוא לא כמוך. אבל כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את השונה ממך. וחוץ מזה, וזה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא כזה. למה שונאים אותנו, אמרנו? כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו להפיץ אהבה לעולם. כי מציון תצא תורה. אנחנו צריכים לחבר את כל העולם לבורא. אבל בשביל לחבר את העולם לבורא, את מי אנחנו צריכים לחבר קודם? את עם ישראל. את עצמנו. ולצערנו הרב, אנחנו מחוברים? אנחנו אוהבים אחד את השני? אם היינו אוהבים את אחד את השני, בית המקדש היה יורד עכשיו למטה. תפתחו את העיתונים. זה מלכלך על ההוא, ההוא מלכלך על הזה, ההוא עשה ככה, זה עשה ככה, זה היה ואהבת לרעך כמוך? זה יש לו כיפה שחורה, הוא יש לו כיפה סגולה, זה אין לו כיפה, זה יש לו זקן, זה יש לו כיפה... מה? אז מה? כולנו יהודים. איך אמרת? בני איש אחד אנחנו, נכון? אז אם אנחנו כולנו יהודים, וכולנו באנו מאברהם אבינו, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. ואם אנחנו לא נאהב אחד את השני, לא נביא את העולם לתיקון. ואם אנחנו לא נביא את העולם לתיקון, אז העולם ישנא אותנו. כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. זאת אומרת, לא סתם שונאים אותנו. אם אתם מחפשים סיבות הגיוניות, אין. הסיבה היחידה היא, עם ישראל לא עושה את התפקיד שלו. ומה התפקיד שלנו? לקבל את התורה ולהפיץ אותה. וכדי לקבל את התורה, מה אמרנו? צריך להגיע, להיות כאיש אחד בלב אחד. ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד. זה בעצם הרעיון המרכזי, של, לדעתי, של הפרשה. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בישראל מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. כל אחד ואחד, איש על דגלו, עם היכולות שלו, עם הכישרונות שלו, עם הדברים היפים שיש לו, עם זה להתחבר ביחד, להשלים אחד את השני. וכאשר אנחנו משלימים אחד את השני, כאשר גם כמו שאמרנו, הכיוון הוא הכיוון של החיבור לבורא, של החיבור לתורה הקדושה. אז, והביאני אל בית היין, אז אנחנו יכולים להגיע לבית היין, להרגיש שיקורים מאהבת השם, שיקורים מאהבת התורה. כי התורה היא גדולתנו והיא דגלנו. זה הדגל הגדול שבעצם אנחנו רואים, לא צריך הרבה לדבר על זה, כולנו יודעים ורואים שלמרות הכל, עם הכל, עם ישראל, איך אומרים, מפיץ חוכמה בכל העולם כולו, באיפה שלא תסתכלו, זה כמו שרצו עכשיו מדברים על חרם. אז מישהו אמר שיעשו חרם. הם צריכים לזרוק את הקופות הרושמות, ומי שקופות הרושמות, 90% באירופה, 90% מהקופות הרושמות, זה של ECI משהו, של חברה מישראל. איך? ריטליקס, נכון. זה חברה ישראלית. רוב הקופות הרושמות באירופה זה שלהם. אז רוצים להחרים? שיבוא מישהו לקופה, איך לעשות לו חשבון? כך, תוציא פנקס ונייר, תתחיל לעשות חשבון. שתי ביצים, ארבע זה. מעבר לזה, טפטפות, המצאה עולמית שבכל העולם משתמשים בה. איזה המצאה הזו? ישראלית. זאת אומרת, החוכמה, פרס נובל. מי האחוז הכי גבוה שזוכה? עם ישראל, היהודים בכל העולם. יש לנו כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ואת הכוחות האלה רואים במודע, לא צריך להיות חכמים גדולים, רואים את זה. רואים שהיהודים יש להם דברים שאין לגויים. וזה בעצם צריך לסמן לנו, לתת לנו איזה אור אדום להבין, אנחנו אחרים. יש לנו כוחות, אבל מה? קיבלנו כוחות, מה צריכים לעשות איתם? תראו לעצמכם רופא לומד רפואה 7 שנים, אחר כך תולה את התעודה אצלו בבית. מה עשה? מה עשה? בן אדם לומד נהיגה, קונה אוטו, שם אותו בגרש. שואלים אותו, בשביל מה קנית אוטו? או בשביל מה הוצאת את הרישיון נהיגה? בשביל מה? אנחנו קיבלנו רישיון נהיגה מהקדוש ברוך הוא. צריך להשתמש בו. צריך לנסוע, לנהוג. לנהוג בדרכי התורה. להפיץ אהבה. וזה מתחיל מאיתנו. קודם כל, לאהוב את עצמנו. אחרי שאנחנו אוהבים את עצמנו, לאהוב את המשפחה שלנו. ולדעת להבין, אנחנו לא מבטרים על האגו שלנו, לא מבטרים. ספירת העומר אומרת, ספרתם לכם. כל אחד ואחד מאיתנו סופר את הספירה. אבל נוהגים לספור את זה ביחד, ולא רק זה. תלמידי רבי עקיבא מתים באמצע. רבי שמעון בר יוחאי בא לסמן לנו מה זה מהות של חיים. כי מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? אנחנו מברכים ברכה אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. אשר יצר את האדם בחוכמה. למה דווקא את האדם? למה לא יצר את האיש? למה אנחנו משתמשים בדבר הזה? ולמה דווקא שיוצאים מהשירותים? תעשו, מה זה האדם? אתם חושבים שאתם יכולים לקחת רוחניות ולחבר אותה עם גשמיות? אתם יכולים לעשות דבר כזה? לקחת אוויר ולחבר אותו לתוך סיר. אתם יכולים? שזה יהיה חלק אחד? יכולים? לא יכולים. ואם תכניס עכשיו אוויר לבלון ותעשה חורים בבלון, מה יקרה לאוויר? יצא. תראו את הקדוש ברוך הוא, בא, שם בתוכנו רוח, מלא חורים, אשר יצא את האדם בחור, ברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע, כנגד אנשים, יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים. והנה תראה, מלא חורים, והרוח נשארת? נשארת. בן אדם מת, מה קורה? מה השתנה בעצם בבן אדם? השתנה משהו אצל הבן אדם? כלום. רק הרוח עזבה אותו. הנפש עזבה אותו. אבל האדם, הפיזי, הגשמי, נשאר אותו דבר. אז מה קרה? מה גרם לאותה רוח, לאותה נפש, להיות אצלו בפנים ולהישאר עד 120? ומה גרם לה לצאת פתאום? אז יסבירו לכם הסברים כאלה ואחרים, אבל תכלס, בואו נחשוב בפשטות. אשר יצר את האדם בחוכמה. זוהי החוכמה של הבריאה. לחבר רוח עם גשמיות. נשמה עם אדם. מן האדמה. האדם מסמל את האדמה. האדמה. אתם יכולים לקחת אדמה ולחסים ברוח חיים? אתם יכולים? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה רופא כל בשר ומפליא לעשות. זה מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוריד את תורת הסוד. התורה הכי הכי רוחנית שיכולה להיות, ולמי נתן אותה? לבני האדם, בשר ודם. חיבר את הבלתי אפשרי. לכן אומרים באחד המזמורים על רבי שמעון בר יוחאי, נעשה אדם נאמר עבורך. שזה דבר גנדיוזי, מה? בריאת האדם נאמרה בשביל רבי שמעון בר יוחאי? מה לא היו אחרים? מה עם רבי עקיבא? אלא זה בדיוק העניין, זה מהות האדם. מהות האדם היא החיבור של הרוחני והגשמי. וזה התפקיד שלנו. אני פעם אמרתי, אומרים בפסח, החמץ אסור. בל ייראה ובל ימצא. אם החמץ כל כך גרוע, יצר הרע, גאווה וזה, למה בעצם כל השנה, בואו נהיה כל השנה נאכל מצה, נכון? אם החמץ כל כך גרוע, כל כך רע, ומצה זה כל כך טעור ונפלא, אז בואו כל השנה, נפסיק עם החמץ, נאכל רק מצה. נשמע לכם? מה דעתכם? לא, זה לא טוב. זה רעיון טוב. אבל מה? זה בדיוק העניין. אם אנחנו רוצים ככה, לא הבנו כלום. מה הכוונה לא הבנו כלום? תביא ביס. לא הבנו כלום. מה זה לא הבנו כלום? מה המטרה של האדם בעולם הזה? מה המטרה שלו? שבת ויום טוב או יום חול? מה אתם חושבים? מה המטרה של האדם? בשביל מה הוא בא לעולם? יפה, זאת אומרת בשבת ויום טוב אתה לא מייצר. מתי אתה מייצר? ביום החול. שבת ויום טוב זה כמו, תחשבו, אוטו שצריך לתדלק, צריך תחנות דלק. זה הימים טובים, השבתות והמועדים, זה תחנות דלק. כדי לתדלק אותנו שנוכל להמשיך. זה בעצם המטרה. המטרה היא לא לאכול כל השנה מצה. המטרה היא לקבל בפסח. שזה מתחיל ספירת העומר. שבספירת העומר לקבל את הכוח להתחבר לאדם בצורה כזאת שאני בונה והופך את האדם לחיבור של רוח עם הגוף, עם הגשמיות, כדי ליצור ולברור, איך אומרים, לקחת את הגשמיות, לעלות אותה למעלה. זה המטרה של ספירת העומר. זה המטרה של הדגלים, וזה המטרה של ואהבת לרעך כמוך, וזה המטרה שלנו בעולם. המטרה שלנו זה התחלנו ביום השני של פסח, בקורבן שנקרא קורבן העומר. ואז התחלנו את הספירה. קורבן העומר הוא נעשה מסעורים שהם מאכל באמה. ואנחנו מגיעים ומתקרבים לחג השבועות שנקרא עצרת, ואז אנחנו נביא את שתי החלות שהם מחיטים, שזה מאכל אדם. שבזה אנחנו מסמלים את הבנייה שלנו, שאנחנו בונים לקראת קבלת התורה. לפני איזה שבוע שמעתי מישהו אמר אנחנו, על הימים האלה של ספירת העומר, שזה ימי המתנה לקבלת התורה. מה אתם חושבים, זה נכון?
מה העניין של שלושת ימי הגבלה?
תכף נגיע לזה, עוד שנייה, אבל רק להגיד, להסביר את הנקודה הזאת. מה זה? ימי המתנה? מה פתאום? מי שמסתכל על ספירת העומר בתור ימים שאני ממתין לקבלת התורה, לא עשה כלום. אלה ימי הכנה. אל ימי בנייה, יש להם משמעות. אם אתה מסתכל על הימים, אני מחכה, למה אתה מחכה? אנשים חיכו, לפני הרבה שנים חיכו. אתם יודעים, שמעתי וורט יפה, אומרים, יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. ושמעתי רב אחד אמר דבר נפלא. אומר, יש תורה שבעל פה שבעל פה, ויש תורה שבכתב שבעל פה. מה הכוונה? תראו לעצמכם שלפני הרבה הרבה שנים, כשרות המואביה הגיעה שם לבועז, בועז לא היה מתחתן איתה. אם הוא לא היה מתחתן איתה, לא היה נולד דוד המלך. לא היה נולד משיח. הוא עשה דבר שאף אחד אחר לא רצה לעשות. היה אחד יותר קרוב ממנו. הוא בא אליו, אומר, תגאל אתה. בוא, תיקח, אומר, אני, מה אני צריך את הצרות האלה? עזוב אותי. לא, אתה לא יודע מה זה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אם הוא היא מואבית, רות המואביה, מה פתאום אסור לו לבוא בקהל השם, אני צריך את הצרות האלה. אז למדו כמובן עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, לא ניכנס לזה. אבל בוא אז לקח. עכשיו תראו לעצמכם באותו רגע, אם אותו גואל, הפלוני אלמוני הזה, היה עושה את הצעד הנכון ולוקח את רות, ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. בוא נגיד שגם בועז לא היה לוקח את רות. גם אז ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. וזה בעצם העניין. העניין הוא שכשאנחנו עומדים לפני החלטות, אנחנו כותבים את התורה שבעל פה של הדור הבא. ולכן כדאי לנו לחשוב טוב מאוד לפני הצעדים שאנחנו עושים. תורה שבעל פה, הרי זה כל מה שכתוב בתורה שבגמרא. זה דברים שנעשו תוך כדי לכאורה. וזה בעצם חלק מהתורה שבעל פה. כי הדברים שאתה עשית אז, הם בעצם התורה שבעל פה שאתה מנחיל לדורות הבאים. זאת אומרת, פעולות שאתה עושה. זה בעצם המשמעות של הדברים. כאשר אנחנו באים ופועלים, עלינו לפעול, לבנות ולחבר ולהתחבר. ואהבת לרעך כמוך. לגבי העניין של שלושת ימי ההקבלה, זה היו שלושת הימים שבהם התכוננו למתן תורה. לא באו על אישה בשלושת הימים האלה כדי שלא יהיה להם תומעה, כדי להיות מוכנים בטהרה כדי לקבל את התורה. זו הייתה המטרה של שלושת ימי ההקבלה. לא, מה שאנחנו עשו היום עושים בשלושת ימי ההגבלה, אנחנו לא נוהגים, להפך, אנחנו לא נוהגים מנהגי אבלות, כי זה ממש ימים לפני קבלת התורה. וזה בעצם גם הרעיון שצריך להבין, יש הבדל גדול בין קצת המנהגי אבלות שהיו נוהגים לחלק מהדעות עד ל"ג בעומר בגלל מותם של תלמידי רבי עקיבא, שזה לא דומה למנהגי אבלות של תשעת הימים ושלושת השבועות. זה מנהגי אבלות שונים לגמרי, כי כאן אנחנו סופרים ספירה של שמחה. רק הבעיה היא שבן אדם בתוך שמחה יכול לפעמים לשכוח את החברים שלו. הוא בונה את עצמו, הרי בונה את האגו שלו, נכון? אמרנו, אתה לא מוותר על האגו, אתה בונה אותו. אבל אתה צריך לדעת שהאגו שלך יש לו מטרה. האגו שלך נועד לשרת את האחרים. זאת אומרת, אני לוקח כדי לתת. אני לא לוקח בשביל לשמור אצל עצמי, אני לוקח בשביל לתת. זה בעצם הכוח הגדול של היהודי. לקחת בשביל לתת. כי אם לא תיקח, זה אחד אומרים, אני מה נותנים, אני לא מה לוקחים. אבל ישנה בעיה, אם אתה לא תיקח, מה תיתן? אם לא תקבל כלום, מה תשכה לתת? אם אתה לא אוהב את עצמך, איך תאהב את האחרים? זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לקבל. כי אם אתה לא מקבל, אין לך מה לתת. אז קיבלת, הקדוש ברוך הוא נתן לך. אומרים, אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. אז תחליטו. אם אין קמח, אין תורה, או אם אין תורה, אין קמח. נכון, זה מתחיל הכל בקמח קודם כל. הקדוש ברוך הוא קודם כל נותן לנו. יש לו חסדו, בחסדו הוא נותן לנו. שאלה טובה מאוד, ואני אענה לך תשובה. כשאתה נמצא בטבלת יאוש בכלא, אז אתה תספור ככה. נשאר לי עוד, איך אומרים החבר'ה בטירונות? עוד 40 יום ומנייק, עוד זה וזה, עוד זה סופרים. הלאה, נשאר עוד, עוד יומיים אני משתחרר. אנחנו לא נמצאים בכלא ולא מחכים ליציאה מהכלא. אנחנו כרגע סופרים ספירה של בנייה. אם אתם זוכרים, עם רחל, יעקב עבד ברחל 7 שנים, והוא אומר, והיו בעיניו כימים אחדים. עכשיו זה נשמע לא הגיוני. כשאני מחכה למשהו מאוד, איך עוברים לי הימים? מהר או לאט? אם אתה... לאט. אתם מכירים את זה שבן אדם צם, ויש עוד שעה לנגמר הצום? ועוד חצי שעה? איך עוברים ה5 דקות האחרונות של הצום? כמו כמה שעות. אז לכאורה, אם יעקב כל כך אוהב את רחל, וכבר מחכה להתחתן איתה, איך צריכים לעבור לו הימים? כמו שנים, לא שנים כמו ימים. והיו בעיניו כימים אחדים? לא, צריך להיות והיו בעיניו, כי הימים היו כשנים. אז איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להסביר את זה? מאוד פשוט. יעקב הבינו כשהוא בא להתחתן עם רחל, הוא הבין שהוא הולך לעשות כאן משהו ש... לבנות בניין לדורות הבאים. זה לא משהו פשוט. בשביל לעשות דבר כזה, מה אנחנו מצריכים? אמרנו, מה צריכים? הכנה. זאת אומרת, כל יום שהוא התקרב, הוא בנה, הוא עשה משהו. תראו לעצמכם, בן אדם אומר לכם, תמיד אני אומר את הדוגמה הזאת, זו הדוגמה שהכי נקלט אצל אנשים. בא בן אדם אומר לכם, אני נותן לכם עכשיו עוד 49 יום, אני נותן לכם 50 מיליון דולר. אבל 50 יום תחכו. איך עוברים לכם הימים? נו, מתי זה כבר יבוא? מתי לא? היום לא נגמר לי. מתי כבר יקבל? אבל אתם רואים לעצמם דבר אחר. בא בן אדם ואומר לכם, אני עכשיו 50 יום נותן לכם כל יום מיליון דולר. איך עוברים הימים עכשיו? מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון. הבנת למה אנחנו סופרים ככה? היום הראשון זה 1,000,001, היום השני זה 2 מיליון, היום השני 3 מיליון, 4 מיליון. כל יום יש לך יותר מאתמול. כל יום אתה מקבל עוצמות. כל יום אתה בונה את עצמך. לכן אתה סופר היום יום אחד בעומר. היום עליתי בדרגה אחת. היום ניצלתי את היום, הגעתי לדרגה השנייה. היום עליתי לדרגה השלישית. וואו, היום אני בדרגה רביעית, בחמישית, שישית, שביעית. לכן סופרים ככה ולא הפוך. כי אם אתה סופר הפוך, אז באמת, כל המשמעות של הימים זה ימי המתנה. אני מחכה. אני לא מחכה. אני בונה את עצמי. אני כל יום אני משיג בו מיליונים ומיליונים, וככה גם יעקב. כל יום בנה עד שהוא הגיע, ואז הזמן עבר לו מהר, כי כל יום הוא נהנה. כל יום היה. אותו אחד שמקבל כל יום מיליון דולר, איזה הנאה יש לו בסוף היום. חבל על הזמן איך היום עובר לו. כל אבן, טק טק, 100,000 דולר, 100,000 דולר. זה 7 ספירות. זה 7 ספירות שבקבלה, שאיתם הבן אדם בונה את עצמו. נכון? זה בדיוק הרעיון. אני רק יכול לספר לכם סיפור קטן על העניין הזה. נתתי שיעור לפני שבוע או שבועיים, ודיברנו על העניין של ואהבת לך כמוך וכולי, ואז אומרת לי אישה משהו, היה לי היום משהו מדהים, היא אומרת. מה היה? היא באה לחנות, ומחנה את האוטו, יוצאת מהאוטו, ואז נקששת אליי איזו אישה מאוטו שעומד ליד, אומרת, גברת, אני החנייה שלי, אני רציתי להיכנס אליה. היום אומרת, רגע, לא מבין, איפה היית עד עכשיו? היא נכנסה, חנתה, סגרה את האוטו והלכה, מה הייתם עושים אתם? מה הייתם עושים? היא, לא ראיתי אותך בכלל, מה את רוצה ממני? שלום, להתראות. היא חשבה, באותו יום בבוקר, ומעניין, זה לא אישה חרדית או דתייה במיוחד, אלא פשוט אחת שהחליטה לקחת ספירת העומר ברצינות. אז יש של חב"ד, יש ספר שמראה לך כל יום מה אתה צריך לעשות באותו יום. היא לקחה, באותו יום היה מדובר על חסד שבמשהו, אני כבר לא זוכר, באמת לא זוכר, שזה אומר שבן אדם צריך, כשהוא מגיע לרגעים מסוים, להפעיל את ה... איך שאומרים? את החמלה, חמלה שבחסד, מה שנקרא. ואז היא חשבה על זה, אמרה, וואלה, את יודעת מה? גברת, בבקשה, אני מוציאה את האוטו. נכנסה לאוטו חזרה, הוציאה את האוטו ונתנה לה אי לחנות. אמרתי לעצמי, זה גדול. זה גדול. בן אדם שמסוגל ככה לוותר לשני, זה ואהבת לך כמוך. ואז נזכרתי במקרה שקרה לי. ליד הבית כנסת אצלנו יש מרכז של חנויות. אני בא לחנות, אין חנייה. אני רואה אחד שדע נכנס לאוטו, מתעסק, אומר, אתה יוצא? אומר, כן, אבל כמה דקות אני יוצא. הוא בן אדם, 5 דקות, 7 דקות, 8 דקות, מתעסק עם האוטו, לא יוצא, ואני עומד שם, מעוטט, רוצה להיכנס. איך שהוא יוצא, אתם מכירים את זה? בא איזה אוטו, ויופ, נכנס בפנים. וואלה, אני קיבלתי חום, יצאתי עם האוטו, באתי אליו, אמרתי לו, מה זה? תגיד, אתה לא רואה שאני עומד כאן מעוטט? לא ראיתי אותך. מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי, מה זה? אני תצא מכאן. בבקשה, אלה מזלי, היו שם שתי בעלי חנויות שם, אמרו לי, כן, תשמע, אנחנו רואים את הבן אדם רבע שעה כבר עומד כאן, רוצה להיכנס. אז אתה רוצה שאני אצא? הוא אומר לי, אמרתי, בטח שאני רוצה שתצא. הוצאתי אותו מקרה, התפנה שם, אמרו לו, אמרתי, אתה יכול להכנות שם. שמעתי סיפור שלה, אמרתי, וואלה, אתה יודע מה, לא הייתי בסדר. לא הייתי בסדר. מה, אבל כן הייתי בסדר. אבל זה לא ואהבת לך כמוך. ואם הייתי מוותר לו, וואו. עכשיו תבינו דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, אבא. אבא רואה איך אנחנו מתנהגים, ככה מתנהג אלינו. אם אנחנו מוותרים, יוותר גם לנו. אם אנחנו עושים חסדים, יעשה לנו חסדים. אבל אם אנחנו נהיה, סליחה על הביטוי, בכל מיני קטעים, ואחר כך נעבוד לפני הקדוש ברוך הוא, אבא, תסלח לי, אבא, תיתן לי, אבא יגיד לך, תגיד לי, מה אתה רוצה? לפני 5 דקות נתת להו סתירה, לפני 10 דקות גנבת להו את החנייה, לפני זה רימית טעו, עשית זה, מה אתה רוצה ממני? אבל אם אני ויתרתי, אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, אתה רואה, אבא, אני ויתרתי, תוותר גם לי. אני יכול רק לאחל באמת לכולנו, שנזכה כולנו באמת לעבוד על העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך. אז זה אחד הדברים הכי... דרך אגב, אתם רוצים, אתם יודעים איפה המקום הכי טוב? לא יודע איך זה בגרמניה כרגע, אבל בארץ המקום הכי טוב ללמוד ואהבת לרעך כמוך, אתם יודעים איפה זה? על הכביש.
איפה?
על הכביש! מה שאתה עובר על הכביש, חביב עלי, אתה בא לך להרוג כמה אנשים כל יום. זה לא מעוטה, זה נכנע, זה פונה, זה, אבל מה? אם אתה רוצה לעבוד על ואהבת לך כמוך, אם אתה מצליח לעבור יום שלם בלי לצעוק על הכביש, אתה בדרך הנכונה. אז אני, ברוך השם, אני חושב בגרמניה זה קצת שונה בקטע הזה, אבל לא יודע, אני לא בדקתי את הנושא לעומק, מה שנקרא. אבל הרעיון, בגדול, באמת בגדול, בוא נחשוב שכל פעולה שאנחנו עושים לחבר, זה כמו אותו סיפור עם הסופרמרקט. שבאמת אנחנו עוזרים למי? לעצמנו. לא עוזרים, אנחנו עוזרים לעצמנו, כי עם ישראל זה יחידה אחת. אומרים, כל ישראל ערבים זה בזה. זוכרים, דיברנו על זה לפני שנתיים או משהו כזה. איך אומרים, ערבים לא זה לזה, זה בזה. זאת אומרת, באים אומרים לך שכל יהודי, יש בו חלק של היהודי השני. זאת אומרת, אנחנו מעורבים, מעורב ירושלמי. אנחנו מעורבים ביחד, יחידה אחת. שנזכה באמת לעבוד על הנקודה הזאת, אם נעבוד על זה, עוד שבועיים אנחנו מקבלים את התורה, יש שמחה גדולה. כן. כן, מדי פעם הייתי מסתכל.